אהלן לכל המטלים והמטלות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אותכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. אנחנו מגיעים היום ליעד שהוא בשנים האחרונות הפך להיות יעד מאוד פופולרי, יעד שמאפיין למעשה ביוקרה, במבנים גדולים ואולי הכי גדולים בעולם, אבל הוא גם מאוד מאוד מפתיע, כי יש לו גם צדדים אחרים שלא כולם מכירים, והוא כמובן מדינה ערבית מוסלמית. אנחנו מדברים על דובאי, אנחנו נחשפנו אליה בשנים האחרונות, והבאנו כאן מומחה עולמי לדובאי, עדן, אז יאללה, נתחיל. ונתחיל ב-60 שניות על דובאי. דובאי הינה אמירות השנייה מתוך 7 אמירויות, והיא הגדולה ביותר מבחינת האוכלוסייה. בירת האמירות היא העיר דובאי כמובן, דובאי הוקמה אי שם במאה ה-18 על ידי שבט בדואים ככפר דייגים, בשנת 1966 גילו בה לראשונה נפט ומאז הכל היסטוריה, היא משכה עובדים זרים והוקם בה הנמל הגדול בעולם. השפה הרשמית בה היא ערבית והמטבע הרשמי הוא דירם, ובכל שנה מבקרים בה 15 מיליון תיירים. יש לנו עוד עובדת בונוס, בעקבות משבר האקלים, דובאי נוקטת צעדים להפוך להיות מדינה ירוקה עם אפס פליטה. וניגע שנייה בטמפרטורות. דובאי היא מדינה מדברית. בכל חורף יורדים בה רק 30 מילימטר גשם במשך 4 ימים בממוצע. זה פחות מעשירית מבישראל. והטמפרטורה הממוצעת היא 35 מעלות. עד כאן. מה קורה עדן? מה שלומך?
מה העניינים איתה? איזה כיף להתארח פה.
איזה כיף שפנית עליי. אני חייב להגיד שזה ממש חימם לי את הלב, ככה לראות שאתה מתעניין ורוצה לבוא. וגם דובאי זה יעד שחלמתי עליו הרבה זמן, צערי לא אוכלתי לטוס עליו עד עכשיו, אבל יעד שאני ממש רוצה לבקר בו.
הם מחכים לך, כולם שואלים עליך.
כן?
איפה איתה?
קצת מלחיץ שדובאי הם שואלים עליי.
שואלים עליך רק בקטע טוב.
אז שנייה תציג את עצמך, מי אתה, מה אתה, מו?
אני עדן. עדן סלומון, מאוד השרון, בעלים של חברת עדן דובאי, חברת תיירות לדובאי, ולשאר האמירויות כמובן, אבל הפוקוס הוא על דובאי. בסוף 2020 הגעתי לדובאי, הייתי בין הטיסות הראשונות, יעד שעניין אותי וככה סקרן אותי הרבה מאוד שנים, ומהר מאוד הבנתי שבו אני רוצה, שאני רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה, וממש להקים חברת תיירות לדובאי. הבנתי שמעבר לזה שעכשיו גילינו את דובאי, רק לאחרונה, דובאי עוד לא בשיא שלה, והיא עדיין לא, 3 שנים אחרי. וזהו, וכל השאר היסטוריה.
וואי, אז למעשה, היה לך אהבה ופשן לטיולים לפני כן, או שזה פשוט נוצר כקטע של ביזנס ו...
כן, זה היה במקום של תשוקה ואהבה גדולה וככה כהובי. הרקע שלי הוא אחר לגמרי. הייתי עתודאי בכלל.
וואלה.
כן.
מתחבר לכאב.
כן. מצחיק, אנחנו פה ליד...
ליד הקריירה, הבית שלי.
כן. אז כן, הייתי עתודאי.
עתודאי למה?
עתודאי לוגיסטיקה. למדתי כלכלה ולוגיסטיקה כתואר ראשון, התגייסתי לצבא. עשיתי כמה תפקידים בחיל הלוגיסטיקה, אחר כך באיזושהי מנהלת משותפת לצהל ומשרד הביטחון, והמשכתי לתואר שני מנהל עסקים, השתחררתי, וככה עשיתי כמה תפקידים בתחום הרכש, ניהול פרויקטים, כל מיני תפקידי ניהול מעולמות הלוגיסטיקה, ו... לפני 3 שנים, ככה, החלטתי שאני רוצה לשנות כיוון. לקח לי קצת זמן. עשיתי את זה בהתחלה במקביל, ואחר כך הבנתי שיאללה מספיק, ובואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. היום אנחנו יושבים בהוד השרון. יש לנו משרד בהוד השרון. רוב הלקוחות, 99% מהלקוחות לא מגיעים לשם, אלא שם זה החמל שלנו. אנחנו מתפעלים את הכל מפה. הכל בטלפון, דרך האינסטגרם שלנו, דרך האתר שלנו, והספקים שלנו יושבים בדובאי. אנחנו מגיעים לדובאי המון.
הנה, בדיוק בקשר... עכשיו חזרת מ...
כן, ממש אתמול, לפני פחות מ-24 שעות נחתתי. זהו, כל העבודה היא מפה, אבל השותפים שלנו נמצאים שם.
אז למעשה אתם עוזרים בבנייה של חופשה למי שרוצה לנסוע לדובאי, אם זה חופשה משפחתית או משהו יותר גדול?
כן, פונים אלינו זוגות, משפחות, רווקים, רווקות, קבוצות, חברות, כל הצבעים וכל המינים. ואחרי שיחה קצרה שאנחנו באמת מבינים את הסגנון של החופשה שהם רוצים לחוות בדובאי, אז אנחנו מציעים להם את התוכן שיכול להתאים, את המלונות שיכולים להתאים, ובונים להם מעין מסלול שיכול לשלב את הכל. כי בדובאי צריך להיות, לדובאי צריך להיות מוכנים, להגיע למראש מוכנים, פחות לזרום, יש הרבה אטרקציות שצריך לסגור מראש, להבטיח מחירים טובים, בשעות טובות, גיאוגרפית הכל צריך להסתדר, אז ככה צריך לראות שהם לא מבזבזים את הזמן שלהם על, את הזמן ואת הכסף שלהם על נסיעות מיותרות והגעה למקומות שחשבו שהם פתוחים ו...
הזמן בחופשה הוא מאוד מאוד יקר, אני תמיד מסתכל על זה שצריך למצות כמה שאפשר, אבל זה גם נראה לי, כי זה יעד שהוא לא יעד אירופאי קלאסי, זאת אומרת זה לא כמו ערים באירופה שאתה מגיע ואתה פשוט מסתובב ברחובות ומופעם מהיופי, אלא זה יעד שהוא באמת מתהווה ומתבסס על תיירות, נגיד מלאכותית, אבל זה לא גם משהו רע, כאילו תיירות שנבנית בשביל התייר, אתה תגן אותי אם אני טועה,
נכון, עוד 200-300 שנה כנראה שזה יהיה אחרת, וכן תהיה קצת היסטוריה ומדרכות עם סיפור או שיר אהבה. אבל כרגע, בגלל שזו עיר שכולה חדשה, כל מה שתיירים רואים זה בעצם חדש. לפני 20-30 שנה לא היה שם כלום חוץ מחול. היה בסיס צבאי איפה שהבורג' חליפה יושב.
וואלה.
כן.
טוב, גם נראה לי עזרי לי פעם היה בסיס.
כן, משהו כזה. אבל יש פרויקט מיוחד ש... בדיוק עובדים עליו, שגם ללכת ברגל יהיה אפשר.
בגלל החום? מה עושים? תעלות כאלה?
לא, איזשהו נתיב של 93 קילומטרים, שמותם להולכי רגל ולאופניים.
93 קילומטר?
כן. המדרכה, ההליכה למדרכה מפעילה איזושהי מערכת שיוצרת אנרגיה. כל החלל הזה, זה מעין נתיב סגור, כל החלל הזה הוא עם צמחייה או עם אטרקציות בפנים, עם נקודות, חנויות, מלונות ירוקים השתלבו בו, הכל ירוק, 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 משהו מטורף, זה נקרא The Loop. אז גם על זה עובדים, גם ללכת ברגל יהיה אפשר.
זה ממש מזכיר לי את סינגפור, אני זוכר שבסינגפור שהלכתי ברגל, הכל מוצלל דבר ראשון, ויש לך מעברי תקרה בדרך שאתה הולך ו... הכל נורא מותאם לזה שאתה לא תזיע הרבה. מה, בארץ אני הולך רבע שעה למשרד, אני מת. מגיע, מדליק את המזגן, אני לוקח 10 דקות להתאושש.
כן, כן. אז לשם דובאי הולכת. כבר היום יש מסעדות שיש ממוזגות גם בחלק החיצוני של המרפסות וכאלה. יש מזגנים ברצפה ובמושבים.
זה היה באצטדיונים עכשיו בקטר. כן. במונדיאל.
כן.
נכון. אז באמת, אם אנחנו מתייחסים שנייה לדובאי, הרי אנחנו יודעים שהיא אחת מהאמירויות, נכון, יש 7 אמירויות, נכון. זה 60 שניות, והיא למעשה, מבחינת אוכלוסייה היא הכי גדולה, אבל מה באמת מייחד אותה, לעומת האמירויות האחרות?
אני חושב שהיא הכי, קודם כל היא הכי מתוירת, היא הכי מערבית, היא הכי פתוחה, היא הכי מקבלת, היא הכי מכילה. אפשר להרגיש בה מאוד מאוד בנוח בתור תייר מערבי שרגיל למנטליות המערבית.
זה באמת מעלה לי שאלה, כי דובאי היא הרי מדינה מוסלמית, ובוא נגיד שרוב הישראלים שומעים אסלאם, הם ישר חושבים על דברים רעים, אבל איך באמת הביטחון האישי שם, איך אתה מרגיש, אתה מסתובב ברחובות, אתה מרגיש בכלל את המשמעות של המדינה האסלאמית פה, או שזה לא פקטור?
אני מרגיש שאני במדינה אסלאמית. תראה, רוב האוכלוסייה שאתה... מתקשר איתה ביום יום, או תיירים, או נותני שירות, מסעדות, מלונות, אטרקציות וכאלה. נותני השירות הם מאגרים. אז השיח הוא עם הודים, פקיסטנים, אירופאים, כל מי שמאגר לדובאי כדי לעבוד. אז אין יותר מדי אינטראקציה עם 10% מהאוכלוסייה שהם האמירתים.
זה עזוי, כי מדינה שכולם מורכבת ממהגרים.
כן.
אז למרות שגם בארץ זה מאגרים, אבל זה לא אותו צורה.
נכון, נכון. אז אין יותר מדי אינטראקציה עם האמירתים, אבל כן יש אינטראקציה עם תיירים ערבים אחרים. מבחינת ביטחון זה לא משפיע, כי אני מרגיש בדובאי יותר בטוח מאשר אני בישראל. הייתי בדובאי, לא זוכר, באחד המבצעים לפני שנתיים, וכאילו אני גר בהוד השרון, בלילה קפצתי לממד, כי היו אזעקות בהוד השרון. למחרת טסתי בבוקר לדובאי, לשבוע, ולא הרגשתי את המבצע הזה, שבארץ המשפחה שלי יושבת בתוך ממד. אז בקטע הזה התחושה היא מאוד מאוד בטוחה, וגם מבחינת פשיעה דרך אגב. אתה יכול להיכנס לתחנת דלק, להשאיר את האוטו פתוח, לתדלק, להשאיר את התיק שלך למושב ליד, להיכנס ל-yellow שלהם ולקנות מסטיקים. אתה חוזר לאוטו, אתה יכול להיות בטוח שאף אחד לא יגע לא בתיק ולא ברכב.
זה בגלל העונשים, או שזה בגלל זה שיש להם כל כך הרבה מכוניות, שזה מבחינתם כזה כמו עוזב?
בגלל שיש להם כל כך הרבה מכוניות.
וואי, זה העניין. אבל יש לך מאגרים, אתה יכול להגיד שמאגרים זו חוסייה שנוטה דווקא, כאילו לא בקטע גזעני, אבל נוטה דווקא לפשיעה בגלל המעמד הסוציו-אקונומי שממנו הם מגיעים.
אכיפה ברמה מאוד מאוד גבוהה. הלוואי שהייתה אכיפה כזאת במדינות אחרות. ופה הכל מתחיל.
זאת אומרת של התייר זה מאוד נוח גם, כי הוא לא מרגיש שהוא עוין. בוא נגיד זה ככה, גם הוא לא מרגיש זר, כי כולם שם זרים.
נכון. היחידים שיכולים לעשות טעויות, מה שנקרא, ולאיים או לעשות איזשהו פרצוף או משהו כזה לתייר אחר, זה באמת תיירים רק שהגיעו פעם ראשונה לדובאי, ולא הבינו איפה הם נמצאים. הם היחידים שיכולים לעשות איזושהי טעות כזאת, ומהר מאוד יעצרו אותם או יטפלו בנושא. אין דברים כאלה. אני יכול לפגוש תייר אחר שמדינה ערבית או משהו כזה בבריכה, במלון, ולרוב יהיה שיח טוב, כי אף אחד לא אפשר לקלל. כולם בראש של פאק פוליטיקס, באנו ליהנות, באנו להכיר אנשים ממדינות אחרות, אף אחד לא מתעסק בפוליטיקה. אבל אם הוא כזה, אז הוא פשוט יגיד לי, תודה רבה, והסתובב וילך, כאילו... תחושה של חוסר ביטחון או משהו כזה לא תהיה.
בסוף של דבר כולנו אנשים וכולנו רוצים לבוא ליהנות מחופשה ולא אכפת לנו עכשיו עם מי שילדנו שסוחר הוא טורקי.
אני מסתכל על זה דווקא כהזדמנות. אחד הדברים שאני חייב לעשות זה באמת לטייל בעולם ולהכיר יעדים חדשים ועמים חדשים ותרבויות חדשות ומאכלים חדשים. ובדובאי זו הזדמנות מאוד מאוד טובה להכיר תיירים ממדינות ערביות שכנראה שבמדינות אחרות לא הייתי פוגש אותם. בטח שלא בכמות כזאת.
אז עכשיו בוא נרד באמת לבסיס ונתחיל מההתחלה. דובאי הרי היא מדינה שמורכבת ממלא אטרקציות, אז אני יכול להבין בכלל למה לנסוע, כי הלנסוע זה פשוט לראות ולחוות את כל העושר שיש שם, אבל איפה בכלל מתחילים? כאילו אני עכשיו שעשיתי את ההכנה לרעיון, פתחתי את האתר, איפה מתחילים? יש לך מיליון, אתה יכול לעשות סקי, אתה יכול ללכת לאקווריום, אתה יכול לעשות טראפטינג, אתה יכול לעשות ספארי במדבר. איפה בכלל מתחילים? איך מתכננים טיול כזה? איך מגיעים לשם בכלל?
איך מגיעים זה החלק הכי קל. יש כל כך הרבה טיסות שיוצאות ביום מדובאי, והרבה חברות תעופה שמפעילות, ישראליות או לא ישראליות. הטיסות הן גם מאוד זולות. אתה יכול למצוא מ-200 וקצת דולר, כמובן תלוי בעונה, וכמה זמן לפני סגרת. וזה יכול להגיע ל... נגיד ש-450 דולר בתחום הסביר, אוקיי? אז זה פחות בעיה. שטיסות ישירות, 3 שעות ואתה שם.
זה מאוד קרוב, זהו. זה גם אותו שעון כמעט. פה קושי.
לגבי מה לעשות, אני תמיד אומר, אל תנסו להספיק הכל, כי לא תצליחו. זה יעד שצריך לנסוע אליו כמה פעמים בחיים, וכל פעם קצת, כל פעם לטעום קצת. ההרכב הוא פקטור מאוד חשוב פה. והסטייל של החופשה שאתם רוצים, זה עוד פקטור חשוב.
זאת אומרת, אם זה משהו יוקרתי או משהו שהוא לא יוקרתי?
זה לא עניין של יוקרתי או לא יוקרתי. יש כאלה שרוצים לעשות, שהם יותר בקטע של סייטסינג, לקום בבוקר מוקדם, לראות הרבה מאוד אתרים ואטרקציות ותצפיות ולטייל בשכונות ובשוק הזהב. ויש כאלה שאומרים, אני רוצה לקום בבוקר, לאכול ארוחת בוקר, לנסוע לאיזה ביץ' קלאב, לבלות שם עד אחר הצהריים, בערב לחזור לנוח, ללכת לאיזה מסעדה טובה, וחוזר חלילה. ביום האחרון לעשות אולי איזה אטרקציה קטנה.
אני מתחבר לצד הראשון דווקא.
כן?
אני מלשים תקתקים.
אז אפשר לשלב גם וגם. הכל תלוי מה... זה מה שמיוחד בדובאי, שמעבר לראות את ה...
את המגדל הכי גבוה, ואת האקווריום הכי גדול.
את כל השיאים שהיא שוברת, אפשר גם להגיע אליהם במקום של פן, ובגלל זה הרבה חוזרים אליה. כמו שאתה רוצה לנסוע ליוון, להסתלבט בבריכה ובמלון, וללכת בערב לאיזה מסעדה טובה, ואתה רוצה ליהנות חופשה, לנוח, לנפוש. אז אפשר לעשות את זה גם בדובאי.
היא תחליף של טורקיה באיזשהו מקום.
לא. איפה טורקיה ואיפה דובאי?
למה? מבחינת הסגנון בקטע של הנופש, אתה עכשיו יכול לרבוץ על חוף וללכת לאיזה מלון טוב?
למה אתה משווה אותה בטורקיה? טורקיה גדולה.
אני מתכוון לנופשים של ה... לא הכל כלול, אבל יש שאתה בא, רובץ בחוף, והולך לראות איזה שוק, ועוד פעם, חוזר חלילה, הולכת למסעדה, כמו שדיברנו.
קצת פחות.
כן?
קצת פחות.
במה זה שונה?
אני חושב שבסטייל שלה, בכמה שהיא נקייה, בכמה שהיא מסודרת, בכמה שהיא בטוחה, וכמה שהיא תבניתית בהרבה מאוד דברים, אם אתה מבין את ה...
כן, זה יותר נוחות אולי גם לתאר.
כן, הרבה יותר קל ונגיש, והכל דיגיטלי, והכל חדשני, והכל... אין בעיה, אתה מגיע למלון, צריך איזושהי בקשה מיוחדת, אין בעיה, אפשר. הכל אפשרי, הכל קל, הכל...
יש תחבורה ציבורית, יש כאילו דברים שאפשר להתבסס עליהם, או שאתה צריך...
יש תחבורה ציבורית, יש רכבת, מוניות מאוד זולות, אפשר לזכור רכב גם מאוד זול. בדרך כלל שמגיעה משפחה שרוצה ככה לקפוץ ממקום למקום ומרבה, ולא תמיד קל לתפוס מונית של שישה או של שבעה, אז הם לוקחים איזה מיני-ון כזה וזה.
עם נהג והכל?
או עם נהג או בלי נהג, לא משנה.
אז חנייה, וזה גם אין סיפור שם, זה לא...
אין בעיה של חנייה. שוב, תלוי איפה. אם אתה מגיע למלון, אתה נותן את המפתחות לבלב, הוא יכנה לך אותם, והכל קל וזה. אתה מגיע לקניון, יש חנייה. חנייה זה לא דבר שהוא בעייתי. שוב, תלוי איפה. אבל היא כל כך גדולה, שהכל תוכנן מבחינת תשתיתית, נכון.
אנשים לא חושבים בחנייה שהיא גדולה, אתה יודע, כי... כשאתה מסתכל על המפה, אתה אומר, וואלה, היא נראית קטנה, אבל זה פרוס, זה על מרחבים, זה מדבר הרי שהם פשוט עשו שם עם מדבר, כזה נווה מדבר.
כן, מסתכלים על המפה, הם רואים שהם נמצאים 200 מטר מהבורג' חליפה, מדובאי מול, המלון שלהם, רואים, יאללה, מגניב, הכל ברגל, וזה, יוצאים מהמלון, רואים מפלצת של נתיבים ושל כבישים מהירים, שהם לא יודעים אפילו איך לגשת לדבר הזה, הכל זה במוניות והכל זה...
אתה אומר, זה אפילו לא נגיש,
קצרות, כאילו. כן, אבל זה ברמה של כמה שקלים. כאילו, מלונות שקרובים לדובאי מול ולבורג' חליפה, מונית של 5-10 דקות, בין 10 דירם ל-20 דירם.
שדירם זה בערך כמו שקל, נכון?
כן.
איזה נוח זה.
כן, ממש.
ממש נוח. אני חולה על זה שמטבע, זה כמו בת נגיד, שאתה מחייק ב-10, או כאילו... פשוט,
כן. כן, שהמתמטיקה פשוטה. של הגול, כן.
לא כמו דולר, 3.8, לך תחלק. וואי, אז באמת, אם אנחנו ניגע ב... זו שאלה כאילו מאוד תיירותית קלאסית, אבל מה שתודו? כאילו, יש את הטופ פייבר שאתה יכול להגיד שהם...
אפשר לענות.
אפשר לענות את זה?
תלוי מה הסגנון.
אז אני עכשיו נגיד מה שאני אוהב. אני נורא אוהב דברים שהם גם אותנטיים, אז כאילו, לראות גם את מעבר, כאילו, את הדברים שהם יותר מקומיים,
okay.
אבל גם... דברים שהם מיוחדים, שאני יכול להגיד, וואלה, הייתי, ראיתי את המגדל הכי גבוה בעולם, או ראיתי את האקווריום הכי גדול בעולם, כי זה מרשים, אין מה לעשות.
זה בעיה, אתה צריך להגיע, אתה צריך להגיע להרבה ממדובד בשביל לראות את האחי בכל קטגוריה. תראה, התחברתי לדברים המיוחדים. אני, כשאני מגיע ליד, אני אוהב לראות נופים שאני לא רואה במקום אחר. בין אם הם מלאכותיים או לא מלאכותיים. אני אוהב לראות, אני קורא לזה לקבל סתירה כזאת של וואו, איזה מטורף פה, וזה משהו שנצרב, וזה מרחיב לך את, את הדברים שלא ידעת, שלא ידעת.
בשביל זה אנחנו מטיילים.
כן.
בדיוק בשביל זה.
בדיוק בשביל זה. אז מהם אני אוהב להתחיל. תכף דוגמה לתצפיות בדובאי. יש 4 תצפיות בדובאי, שהן הכי כאילו פופולריות, ואחת מהן זו תצפית אי התקלים, נקרא The View at the Palm, נמצאת באי התקלים, היא מלאכותי, בצורת צדקל. עוד 3 תצפיות אחרות נמצאות באזור העיר. הנוף שלהם הוא לא אותו נוף, אבל הוא דומה כי זה נוף של עיר. זה הסקיי ויוז, עם המגלצ'ה השקופה ש... שרצה באינסטגרם. זה המסגרת המפורסמת, דובאי פריים. מסגרת מזהב, מסגרת הכי גדולה בעולם.
וואו, איך הם אוהבים, הכל גדול.
כן.
מזהב זהב או... סמוך עליהם זה זהב.
כן, והבורג' חליפה, שזה המגדל הכי גבוה בעולם. אז 3 התצפיות האלה הן דומות בנוף שלהם. אני תמיד אומר שכדאי לקחת, לא צריך לעלות על כל 4. תצפית אי התקלים היא מאסט, כי הנוף משם הוא הכי יפה שיש, הכי מיוחד שיש. באף מקום בעולם אתה לא תעלה למעלה ותראה אי מלאכותי בצורת עץ דקל. מעבר לגלגל הענק וה-JBR והסקייליין של המרינה, שהם ככה התזמורת המלווה, אבל אי מלאכותי בצורת עץ דקל. היא לא גבוהה מדי, ככה שאתה רואה את, את הווילות של כל עשירי העולם, שבזמנו קנו ב-4-5 מיליון דולר, והיום הן שוות 100-150 מיליון דולר.
וואו, וואו.
כן.
כמו עוד השורון כמעט.
כן, בול. אז זה נוף שאתה לא תראה באף מקום בעולם, אוקיי? אם צריך להשוות את 3 האחרות, אז אחת מהן תבחר ואתה תהיה מבסוט. כל אחת מהן במחיר שלה ובזה שלה, אבל אתה מבין? זה מבחינתי מיוחד. לעשות שייט במרינה, או לקחת ג'טסקי, ולראות את כל הנוף של דובאי מהמים, זה מיוחד. זה לא בשביל הרכיבה על הג'טסקי, או בשביל השייט של המרינה. השייט על היכטה. זה בשביל...
לראות את הסקייליין.
בדיוק. כן. לצאת בשקיעה שהמרינה... שהשמש יורדת, לעבור דרך הגלגל הענק והבורג'ל הרע, ולחזור למרינה כשהיא כולה מוארת. זה נוף מיוחד שלא רואים באף מקום בעולם.
נכון.
אז צריך לראות מה מיוחד פה, אתה יודע, יש כאלה שמתים על טבע, אז כן, יש קצת טבע בדובאי, ויש שמורות, ונחלים. כן, יש. אבל אתה יודע, מעבר למדבר שהוא מיוחד, כל השאר לא הייתי נוסע בחופשה של דובאי. אולי בפעם המאה אני אחפש את הטבע. אני בעד לראות את מה שמיוחד באותו יעד. כמו שאתה לא תיסע ליפן ותחפש מסעדה איטלקית טובה, בטוח יש. אבל אתה לא, אתה רוצה לראות מה מיוחד ביפן, מה לא תראה בשום מקום אחר בעולם. אז אותו דבר בדובאי. זה האני מאמין שלי.
לא, זה נכון מאוד, אני מסכים איתך לגמרי. וכשמדברים באמת, אז הזכרת נגיד את העניין של הטבע, יש שם באמת את המדבריות. זה כן משהו שהוא יעד שאתה ממליץ עליו כטיול, או שזה מאוד דומה למדבר בארץ?
תראה, בגלל שאנחנו ככה, כל אחד מאיתנו עבר באיזשהו שלב בחיים שלו במחנה בדואי ועשה קצת רחב על גמלים וקצת, כן, אוכל ארוחה ערבית במדבר, אז לנו זה פחות מרשים. תיירים שמגיעים ממקומות אחרים בעולם זה הרבה יותר מרשים עבורם. אבל יחד עם זאת, אנחנו עדיין נהנים האטרקציה הזאת, כי משפחה מגיעה ביחד, ובסוף יש להם איזה ערב ערבי אותנטי כזה, ורקדניות בטן, ומופע אש, וארוחה ערבית במדבר. זה נחמד, זה כיף, זה פן. זה פחות מרשים לתיירים הישראלים, אבל הם עדיין מתים על האטרקציה הזאת.
מה רוב הישראלים באמת אוהבים לעשות?
מסעדות.
מסעדות, כן. יש את זה עם המלח, נכון?
נכון.
אני לא זוכר איך קוראים לו.
נוסרט, כן.
נוסרט. הוא באמת עושה את החרטה הזה, או ש...
כן.
כן? כן. זה המקום יוקרתי פיצוצים.
כן, יש מסעדות יותר פופולריות ויותר טובות מנוסרט בדובאי. בוא נגיד שהוא לא בטופ שלא ישמע את הפודקאסט.
איזה.
יחסום אותי מההזמנות שאני עושה ללקוחות.
אבל איזה אוכל יש שם באמת? כי דיברנו על אוכל מקומי, יש אוכל מקומי בכלל?
יש אוכל מקומי, הוא פחות פופולרי, הוא פחות מבוקש, אבל הוא קיים. בוא נגיד שהשפים הטובים בעולם, או פתחו, או רוצים מאוד לפתוח מסעדה בדובאי. ויש כאלה שפתחו כמה. זה מעין, אם לא פתחת מסעדה בדובאי, אז אתה לא קיים. כמו שיש עסקים שחייבים שתהיה להם חנות ב-Fifth Avenue. גם אם היא בהפסדים, חייבת שתהיה חנות שם.
נכון, אוקיי? זה סמל, סטטוס.
נכון. עכשיו, בדובאי, ממש ככה, השפים הטובים בעולם, בכלל, כל המותגים הכי גדולים מתחום ההוספיטליטי, בתי מלון, ביץ' קלבים, מסעדות, מקומות בילוי, כולם באים לדובאי ופותחים נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. זה מדהים, כי לוקחת המסעדות הכי טובות בלוס אנג'לס, או בניו יורק, או בפריז, או בלונדון, כולם מגיעות בסוף לדובאי, וזה אחד, אני קורא לזה האטרקציה הכי מבוקשת. כאילו, מעבר לארוחת ערב טובה, קוראים לזה דינר פארטי. זה אווירה ממש ממש מגניבה. כאילו, אתה בא לאיזשהו בילוי. אז חלק מהארוחות מלוות באיזשהו שואו. נניח יש מסעדה בשם טאבו, מסעדה יפנית, שתוך כדי הארוחה יש מופע סומו.
וואלה.
כן. או לוחמי סומו מסתובבים בקהל, מצטלמים וכאלה, ובאיזשהו שלב גם עולים על במה ומופיעים, עושים איזה שואו כזה. אחר כך זה הופך למסיבה גם. יש מסעדה בשם אמזוניקו, אחת המועדפות עליי, שהיא כאילו סטייל של לטין אמריקן, הכל שם זה פיוז'ן, אז אפשר למצוא הרבה, אתה יכול למצוא סושי בתפריט, אתה יכול למצוא איזה דקטו ו... אז תוך כדי הארוחה, היא הופכת, יש פתאום מתופף, ודי-ג'יי, ונהיית חגיגה לטינית כזאת. כל מסעדה שלה, את הקטע שלה, זה ממש בילוי.
זה חוויה, זהו, באמת, זה כן אותנטי, אבל אותנטי של מדינה אחרת, אבל זה כיף שהכל מרוכז במקום אחד.
זה לא אותנטי. זה... כל המקומות בילוי האלה לא אותנטיים בכלל.
הם לא אותנטיים, אבל זה כאילו תרבות של מקום אחר, שאתה מביא אותה נכון, למקום אחד מרוכז.
נכון.
כי זה מדינת מאגרים, אין מה לעשות. וגם זה ככה שהייתי בסינגפור, אתה כאילו מרכז מלא תרבויות במקום אחד, ויש לך מסעדה, נגיד, יפנית, אבל זה מסעדה באמת של יפנים. כאילו זה אוכל טוב, זה לא שזה אומר שזה אוכל חיקוי.
המסעדות האלה הם לא בשביל התיירים. לתיירים יש את המסעדות של... בשביל המאגרים. למאגרים, שגר שם יש לו את המסעדות שלו. המסעדות האלה הם נטו לתיירים. תיירים ומיראטים.
מי שמוכן לשפוך...
כן.
ומה באמת העלויות של הדברים האלה? אם אנחנו נדבר שנייה על עלות ממוצעת של טיול כזה?
כמו
מסעדות, לינה, אטרקציות.
משתנה. אפשר בכל תקציב.
כן? זה גם יכול להיות ממש יקר וגם ממש זול. כאילו אני בתור בן אדם שהוא גרידי... יכול למצוא שם דברים...
אז נראה לי שלא ניסע לשם פעם
ביחד.
אני מגזים.
אתה מה מגזים? אין לי בעיה, אם אתה מזמין, בכיף.
אני מגזים, בלי לשים לב, בטעות, נופל לי.
בטעות, זה תזמנתי זהב. איך אפשר בטעות?
היינו במסעדה עכשיו, בסוף שבוע האחרון, נכנסנו לאיזה מסעדה, לא זוכר אפילו איזה מסעדה זאת הייתה, זה היה סט של צלחות על השולחן, קשורות. לא שמתי לב, איך שישבנו, לא שמתי לב שהיה לה פתק, כאילו עם מחיר שאפשר לשבור אותם. אז החזקתי את הזה ושברתי, אופה, זה... קפץ עליי עם חשבון, אמר לי, אופס, קרה.
וואי, אני מאלה ש...
אז לפעמים בטעות.
אשכרה, אבל זה, לשבור זה... לשבור זה יקר.
לא, זה הקטע, אתה קונה בנץ' כזה של צלחות, ופשוט שובר אותם, כאילו, זה הקטע.
אבל כמה עולה בנץ' כזה כמו...
יש כל מיני זה, אבל לא, אני חושב איזה 70-80 דירה,
משהו כזה. וואי, וואי, אתה מה, נעשה עם זה בארץ?
כן, לא ידעתי, חשבתי...
וואי.
בגלל זה אני אומר, תיזהר, בטעות לפעמים נפצה לי...
צריך להיזהר מאותו, לא יודע, אני כאילו...
בעיקר, תראה, הטיסה לא יקרה, אוקיי? לא נוטש בכל הרמות. הסטנדרט הוא מאוד מאוד גבוה, אז ככה שאתה יכול למצוא, כאילו 4 כוכבים שם אפילו, ברמה מאוד גבוהה, הרוב זה 5 כוכבים, אף אחד לא לוקח פחות.
אבל חמישה כוכבים, מה עלות נגיד ללילה, זה כאילו כמו בארץ?
לא, מה פתאום, הרבה יותר זול.
הרבה יותר זול? וואו.
בטח, ברור. וואו. תראה, הכל תלוי כמה זמן אתה סוגר לפני, ואם סגרת בבוקינג.
בוקינג זה לא טוב, אתה אומר.
בוקינג זה יקר מאוד.
זה יקר מאוד. אני תמיד סוגר בבוקינג.
לא מתאים לך.
למה? יש לי דבר שם, לקוח מתמיד, יש לי הנחות תמיד, אבל למה? איך אתה סוגר ישירות מול המלון?
מול, אנחנו עובדים מול ספקים בדובאי, שיש להם חוזים...
אני
מבין לי ספק,
איפה אני אעבוד...
לא, בסדר, אבל לא משנה. בקיצור, הכי חשוב, הכלל הראשון זה להזמין כמה שיותר מוקדם עם אפשרות ביטול. אוקיי? מקסימום מבטלים.
מול הספק אפשר לעשות אפשרות ביטול? אתה מזמין ישירות מולו? אם אנחנו מזמינים דרכך.
ברור, כמובן. בטח. כולם מזמינים. אם זה מעל חודש, מזמינים אפשרות ביטול. האמת שזה תכלס, זה שטויות. למה?
כי הם מוצאים תמיד ממקום.
לא, את הטיסה אתה לא יכול לבטל, נכון? אז זה סתם בגלל שיש את האופציה, שאנשים מוכנים שהם, כל המלון עלה להם, נגיד כל המשפחה, כל הזה, 4,500, אז הם מסיים עוד 1,500 אפשרות ביטול, למה?
וואי, כן, חבל.
אתה מבין? לפעמים יש פער קטן, אז אחלה, אבל כשיש פער גדול, למה? מקסימום עושים ביטוח, פספורט קארד כזה, ומבטחים את המלון ואת הטיסות.
זה משהו שהקורונה דווקא בנו, אני חושב, הקטע שפתאום דברים יכולים להשתנות והתבטל ולכת לדעת.
יכול להיות, אנחנו משלמים על זה ביוקר, על האפשרות ביטול, זה סתם בגלל שהרגילו אותנו שאפשר.
בבוקינג אבל זה בדרך כלל, זה די בחינם, כאילו, אין חינם.
אפשרות ביטול?
כן, תלוי איפה, אבל יש מקומות שנותנות לך. המקומות המבוקשים נראה לי מאפשרים.
אני לא אתווכח איתך על יעדים אחרים, בדובאי זה לא ככה.
כן.
כאילו...
אז אתה ממליץ, נגיד, באמת דובאי דרך סוכנות, אז אם נשאל שנייה, באדם מן השורה שכן יודע לסגור חופשות. הוא כבר סגר תאילנד פעם, הוא סגר טיולים באירופה, הוא ידע לסדר ולסגור חופשה בדובאי גם? או שזה יותר מורכב?
הוא לא הצליח לפענח את כל ה... הוא יכול לסגור אחלה חופשה, אבל הוא לא... כנראה שלא ברמה שלנו. כי פשוט אנחנו חיים את זה, אז יש הרבה מאוד שטיקים קטנים שאנשים לא מכירים, וזה בסדר. כאילו, הם לא אמורים להכיר.
כמו הסיפור עם הצלחות.
כן, לא, זה סתם... סתם זרמתי, אבל יש הרבה מאוד... אני אתן לך דוגמה, הייתי בברזיל לפני 4 חודשים. אני חי את הלתכנן הזה, אני מצליב אינפורמציה דרך כל הרשתות החברתיות על מלון מסוים, דרך כל האתרים שאפשר לזה, הכל. בסוף אני מגיע והיה זה משהו קטן שלא הצלחתי לזה, אתה מבין? אז יש הרבה מאוד דברים, לפעמים אנשים שולחים לנו כאילו, כבר הסיבניתי מסלול והכל וזה. ואתה רואה הרבה דברים שוואלה חבל, כאילו, כל מיני דברים שלא מסתדרים נכון.
כמו מה למשל?
כמו לנסוע כל יום לאותו אזור סתם, כמו לעשות אטרקציה מסוימת בשעות שפחות כדאי, השעה של השמש שמצטלם הכי טוב, נגיד סתם לאופנועי ים, סוגרו בשעה אחרת. ואנשים כאילו, בא להם לעשות את כל התמונות היפות עם כל עם כל הנוף המאמן של דובאי.
נגיד... אתה חושב ממש לפרטים?
כן, כי שבאים זוג...
אמרת אינסטגרם.
כן, ש... לא, זה לא אני, אני פשוט מבין את הלקוח.
כן, אתה מבין את הלקוח ברמה הזאת.
אני לא, באופן אישי שונא להצטלם. אתה מבין? אז... אבל כשאתה מבין את הצורך של הלקוח, אז אתה יודע לספק לו את כל מה שהוא רוצה. מה שהוא מכוון עליו. לעשות אטרקציה מסוימת כשחם בבוקר, או לא לדעת שכדאי ללכת לאטרקציה מסוימת אחרי שמחשיך, כי הכי יפה לראות כשמואר, או לא לדעת שחבל לשלם על האטרקציה, על התצפית הזאת בשקיעה. כי השמש היא באה מהכיוון השני, ואתה מבין? כל מיני דברים שאתה לא אמור לדעת ביום-יום. או שהביץ' קלאב שהוא פתוח כל השנה, ואף אחד וכולם הולכים אליו בביטחון כל יום, בדיוק בפגרה ממחר. כאילו, אתה מבין? אז אנשים קיים בבוקר, זה נוסעים לביץ' קלאב, ואוי, או שלא ידעו שצריך לסגור מראש, או שלא ידעו את הקומה של המסעדה ששם הכי מגניב, ואז שמים אותם באיזה שולחן מבאס. שכל הקטע של המסעדה זה השואו עם הקומה הזאת.
נכון.
יש הרבה מאוד דברים שאנשים לא יודעים, כי הם לא חיים את היעד ביום יום שלהם.
גם זה יעד ששופע כל כך הרבה, שזה קשה. כאילו זה לא כמו באמת רומא, שאתה פשוט הולך ברחוב, אתה נהנה מזה שרומא יפה.
נכון.
אתה פה צריך למצוא באמת ולדעת לסנן.
נכון. כמו אותו לקחת מלון 100 מטר מהבורג' חליפה, ולהבין שאתה לא יכול להגיע לשם איזה...
וואי. לא, זה בדיוק הנקודה. ומבחינת עונות שנה, הרי דובאי חמה. כאילו, מאוד מאוד חמה. כן. יש עונות מומלצות יותר שפחות חם, או שחורף שם זה גם זוועה?
השאלה מה זה מומלצות? כי כל עונה יש לה את הפלוסים ואת המינוסים שלה.
אז תנו שנייה כזה...
בגדול, העונה, הסיזן של דובאי, זה מסוף אוקטובר, תחילת נובמבר כזה. בוא נגיד, אמצע אוקטובר, עד קצת אחרי הרמדאן, שהשנה זה היה כזה, נגיד, לאזור אפריל כזה, סוף אפריל, אוקיי? כאילו, מבחינת מזג אוויר. זה העונה העמוסה יותר בדובאי, זה העונה הצ'יל יותר בדובאי, הקרירה יותר כאילו, שקרירה זה בין 20 ל-30 מעלות כזה, יום, לילה.
זה מדבר אחרי הכל, אז קר גם בלילה, נכון?
כן, נגיד דצמבר, נובמבר, פברואר, דצמבר, ינואר, פברואר כזה, אז יהיה לך לא קר, אבל כאילו נעים כזה בערב. יש כאלה שישימו אולי איזה ג'קט או משהו, אבל ממש ממש בקטנה. רוב האנשים ילכו עם קצר. ביום יהיה חם, אבל אם תיכנס לבריכה, המים יהיו קצת קרים. זה בחודשים האלה. עכשיו, קח טיפה אחורה וקדימה, לאוקטובר, נובמבר ולמרץ, אפריל, אז יהיה כזה טוב יותר. עכשיו, שוב, בתקופה הזאת הכי יקר גם. גם, תלוי מה, תלוי כמה אתה סוגר מוקדם. נגיד מלונות בדצמבר, בטח ובטח לקראת הסילבסטר, לקראת השנה החדשה, יהיו סופר סופר יקרים. אז כמה שתסגור יותר מוקדם, ברמה של 5, 7, 8 חודשים מראש זה יהיה טוב, אם אתה רוצה להגיע לשם, כי בסילבסטר, בשנה החדשה...
פוצץ.
לא פוצץ, מטורף שם. מבחינת הזיקוקים, מבחינת האווירה, וכל מלון עושה אירוע יותר גרנדיוזי מהשני, ומביאים אומנים מכל העולם מהשורה הראשונה להופיע שם. עושים הרבה ארוחות ערב כאלה שכוללות... גם את ההופעה וגם את הכל, ביץ' קלאב, כל מסעדה, נמוס הביאו את אנריקו אגלסיאס.
וואי.
כן.
אז אתה ממליץ לכוון את זה ספציפית לתקופה הזאת, אם רוצים לבקר?
לא, כל השנה. פשוט להיות חכמים ולסגור מספיק זמן מראש. טיסות אין בעיה של מחירים. בדרך כלל המחירים כל הזמן בסדר, בקיץ ציפה יותר זולים.
אמרו שבקיץ גם בסדר, כי רוב האטרקציות הם במקום סגור, כי יש לך מזגן, אפילו כמו שאמרת, במסעדות יש מזגן, אז זה נורא.
אז זהו, אז כאילו אני אומר, אם בא למשפחה, מסתדר, אתה יודע, בסוף אנחנו לא קיים בבוקר ובוחרים איזה חודש בא לנו לטוס לדובאי. אנחנו אומרים מתי בא לנו חופשה, ומתי הילדים פנויים, או מתי דווקא הם לא פנויים, ואנחנו יכולים ההורים לברוח לאיזושהי חופשה. ולא תמיד, יש הרבה אילוצים. אז אם מסתדר לנסוע בקיץ, מבחינת האילוצים, יוני, יולי, אוגוסט, אז אפשר גם לנסוע בקיץ, בכל ההרכבים.
אז זה באמת גם יתרון, כי זה יעד שהוא לכל השנה, וזה יכול להיות גם אחלה בריחה לחורף. כי מי שנגיד לא אוהב קור, אירופה כבר פסולה בחורף.
מדהים.
אז זה אחלה יעד.
מדהים לנסוע לנו, לישראל. זה לא
לנסוע למזרחי.
נכון, מדהים. 3 שעות ואתה עם מכנס קצר. מדהים.
לא שגם בארץ. אני עד דצמבר מושך את הקצר.
אבל תראה, בקיץ, זאת אומרת נגיד יוני, יולי, אוגוסט כזה, מאי קצת, ספטמבר קצת, לא נעים להסתובב בחוץ, כן? זה לא שנעים. חם מאוד.
נכון.
לא 50 מעלות כמו שאנשים אוהבים להגיד, אבל 40 מעלות עם רוחות כאלה, לא נעים בקיצור. ממש לא נעים.
יש שם לחות כמו פה בתל אביב?
יש הכל, לא נעים פשוט.
תמת.
אבל מה שעושים, תראה, דובאי מכירה את התנאים, את תנאי מזג האוויר שלה, והיא עושה הכל כדי להתאים את העיר לכל השנה. אז אם אני ניסה בקיץ, אני אלך, אם אני משפחה, לאטלנטיס, לפארק המים, הרבה מאוד אטרקציות, כל האטרקציות מוזגות, יש אולי 2-3 אטרקציות שסגורות בתקופה הזאת, כי הן באמת פתוחות. אז כל האטרקציות האחרות סגורות, הכל ממוזג, הקניון ממוזג, שהוא לב העיר. אז יהיה לך חם כשאתה יוצא מהמלון למונית, או כשאתה נכנס מהמונית למסעדה. אבל דובאי זה לא יעד, זה לא אירופה שאתה מסתובב ברומא, בפאתי השכונות הזה, ומחפש דברים בחוץ. זה לא היעד, זה לא הסגנון. אתה יוצא מהמלון, אתה עולה על מונית בכל מקרה.
כן, זה הכל...
אז גם כשחם, אתה לא מרגיש את זה, כי אתה לא מסתובב בחוץ. וכשאתה בחוץ, אתה או בבריכה, או בפארק מים, או בזה, ואז נעים.
אבל יש גם אטרקציות שהם, נגיד, אני חושב על שווקים, נגיד, זה אטרקציה שהיא בחוץ.
נכון, אז יש כמה מקומות בודדים שלא כדאי, כמו בשוק הזהב, באמת, לא, אז את המדבר עושים נגיד בשקיעה בערב. בעונה קרה יותר, עושים אותו גם וגם, בבוקר ובערב. בתקופה הזאת עושים רק בערב. בשוק פחות מומלץ להסתובב.
מה זה שוק הזהב באמת, מה שאלת?
כן.
זה שוק של זהב או שיש שם עוד?
יש שם גם כסף.
גם כסף. למי שנמאס לו.
זה כמה שווקים ביחד כזה. בדובאי הישנה, מה שנקרא. יש שם איזושהי שכונה היסטורית כזאת. יש את שוק הזהב, התמרוקים, התבלינים, הטקסטיל שנמצא בגדה השנייה של הקריק. בגדול, הרבה מסחר, הרבה שטויות לקנות, הרבה זהב. פיץ' אף קייס, כל מיני, הרבה תבלינים, פסמים, כאילו...
יותר אותנטי תרבות ערבית, או שזה עדיין מרגיש תיירותי?
בוא נגיד שהכי קרוב לשווקים של איסטנבול, אבל זה לא מגיע לנפחים של... זה לא הביג בזאר שאתה מסתובב בזה, ולא שמת לב שעברו יומיים ואתה עדיין פה. הרבה יותר קטן, אבל גם נחמד להסתובב, ממש נחמד. אם רוצים לטעום מדובאי שנה, מה שנקרא.
יש באמת דברים שהם... שהם כזה פחות תיירותיים שאתה ממליץ עליהם, כי באמת יש שם הרבה מאגרים. אז השכונות של המאגרים, זה איזשהו משהו שאתה ממליץ לך לראות, או מסעדות מסוימות של מאגרים.
המאגרים חיים, אני קורא לזה החצר האחורית של דובאי, יש הרבה, זה פשוט לא האזורים המתוירים. כאילו, יש כמה בור דובאי, אלקרמה, יש כמה אזורים ש... שדומים בלוק שלהם לדרום תל אביב כזה. מאוד בטוח שם, כמו שבטוח בשארם קום ודובאי. אבל פשוט אתה תמצא שם רק מאגרים, ויותר בניינים ישנים. קניות זולות, מסעדות זולות.
כמו צ'יינטאון כזה? שם כזה,
לא, צ'יינטאון זה מגניב. צ'יינטאון זה מגניב, זה סתם שכונות, אין להם קטע מסוים. פשוט, כן, זה סוג של דרום תל אביב כזה, כאילו...
אז שווה לעבור שם?
לא.
דרום תל אביב לא הייתי ממליץ לתיירים, נגיד, לראות.
לא שווה, כי אתה לא מגיע לדובאי בשביל לראות את זה. אתה מגיע לדובאי בשביל לראות את החדשנות, את היוקרה, את ה... לא בשביל לראות, זה לא מעניין.
יש גם הרבה חברות הייטק שעכשיו נכנסות לדובאי, זה הפך להיות יעד מאוד...
כן.
מבוקש.
יש בדובאי הרבה מאוד עשרות פרי זונים, שטחי מסחר ללא מיסים. הרבה מאוד חברות בכל העולם מגיעות לשם. דרך אגב, שם, ככה דובאי התחילה להרוויח כסף אחרי שלפני, חושב איזה 40-50 שנה, משהו כזה. לא מתיירות, או לפני שהגיעה התיירות.
משטחי מסחר נתוני מס?
כן, נמל ג'אבל אלי.
נכון, יש להם את הנמל הכי גדול בעולם.
נכון, הם קרובים מאוד לציר המסחר של הודו. אז הרבה מאוד מסחר עובר דרכם, והרבה מאוד חברות הם הצליחו להעביר אליהם, ככה שזה היה מקור הפרנסה העיקרי שלהם. יש פריזונס להרבה מאוד תחומים, מהייטק, וגם זה מתחלק לכמה, ועד ביוטק, וכל פריזון, כל חברה עוברת לפריזון שלה, ושם ממש זה לא איזשהו משהו שצריך לראות, זה פשוט אזור מסוים ש...
זה מושך הרבה מאוד אנשים מכל העולם לעבוד שם. אני נגיד שטיילתי בתאילנד, טיילתי איזה שבוע עם צרפתי, שגר באבו דאבי, אבל זה אותו סגנון, הוא מהנדס משהו, ופשוט הוא גר שם, כאילו...
כן.
והוא גר בבניין מפואר, ומרוויח מזכורת יפה מאוד.
נכון. גם יחידים, לא רק חברות, גם יחידים שעובדים מהלפטופ, מעבירים את עצמם לשם.
אז זה מקום ליד נוודים דיגיטליים?
תלוי כמה אתה... כמה כסף אתה מייצר.
אבל אתה יכול גם לחיות שם בזול, אתה יכול להזכיר דירה אולי ו...
כן, אבל לא בזול, כמו שתחיה בתאילנד.
כן, נכון.
ובתאילנד יהיה לך יותר מגניב.
נכון, תכף. תלוי מה אתה אוהב, כי אם אתה אוהב דברים מודרניים או פחות.
בתאילנד יהיה לך יותר מגניב לחיות, אם אתה, אם אתה לא מיליארדר. נכון. כי אין על הטבע של תאילנד, ועל החופים, ועל ה...
יש אבל גם צלילות בדובאי, כי הם עדיין ים אדום ו...
כן. יש אתר צלילה מלאכותי.
וואלה.
כן. האקווריום הכי עמוק בעולם, כן. לא.
אתה צולל באקווריום?
כן, זה נקרא דיפ דייב. אין שם דגה, אבל יש שם ממש מגניב. בביקור האחרון הייתי שם.
צללת?
לא. הלכתי לראות את המקום כי אף פעם לא הייתי שם. זה נקרא דיפ דייב. יש שם, זה האקווריום הכי עמוק בעולם, מגיע ל-60 מטרים, והוא מאובזר בהרבה מאוד שטויות, ממכונית שנמצאת שם, שנכנסים ורואים ומצטלמים, ועד שולחן סנוקר שאתה יכול לשחק, וממש כל קומה יש משהו אחר. הוא מעוצב ממש יפה, כל הסיפור ההנדסי שלו הוא מטורף, אז זה אחד, ושתיים, יש גם צלילות
בים.
כן, אין יותר מדי דברים מעניינים לראות, אבל אם אתה מתרחק קצת לאזור, קצת יותר רחוק מדובאי, לאזור שרג'ה, וכן, יותר לכיוון רס אל חיימה וכאלה, יש טיולים יומיים שעושים את זה, אז אתה יכול לראות קצת צבים, בשעות מסוימות אולי קצת דולפינים וכאלה.
אה, מגניב. אז זה כן מקום שאפשר לעשות בו צלילות, מי שאוהב.
כן, אבל זה פחות, אתה יודע, בכל יעד יש את הדברים, בסוף יש הכל לראות. כמו שאתה תגיע לישראל, אתה יכול לראות הכל, נכון? אבל קודם כל יש לך 5 ימים, אז אוקיי, אני אעשה ירושלים, אעשה ים המלח, מצדה, תל אביב, אולי אילת או חיפה זה, אז אני לא, יש הרבה מה לראות.
נכון,
אבל
תתפור לזה. תלוי,
כן. אם אתה, בוא נגיד שאם אתה צוללן, אתה לא תיסע לדובאי לצלול.
זאת אומרת שאם אתה אוהב לצלול, אתה יכול להכניס את זה כחלק מהטיול שלך בדובאי.
נכון, אבל תצטרך לוותר על הבורג' חליפה.
נכון, קודם כל מתחילים עם הבורג' חליפה, אז המסעדה שלו עם המלח, ואז אחר כך עוברים לכל השאר. וואי, יפה. אבל כשדיברת על האקווריום, אני חייב לשאול, הוא בנוי לגובה או לעומק? כי אתה יכול לצלול באקווריום שהוא פשוט גבוה מאוד, אז זאת אומרת 60 מטר עמוק בתוך האדמה?
כן.
וואלה.
לא, הוא בולט מעל האדמה קצת.
הוא בולט מעל האדמה קצת, אבל זה לא שכאילו 60 מטר עכשיו לגובה.
אתה לא עולה לבניין ואז נכנס למעלה.
כן, זה לא כמו בנג'י.
לא.
וואי, מגניב. הכל מואר כזה למטה וזה, איך זה?
כן. הכל מואר, ואתה עובר עם מדריך תחנה-תחנה, כל פעם יורדים ורואים עוד אטרקציות שהן בתוך המים. אתה יכול לשחק צ'ס מתחת למים.
וואי, זה מטורף.
כן.
זה מטורף.
ממש מגניב.
וואי, כי צלילה באמת לעומקים זה משהו מפחיד, ופה אתה יכול לעשות את זה בצורה קצת יותר בטיחותית אולי.
נכון. הרבה מאוד אנשים מכל העולם באים לשם לעשות קורס צלילה.
וואלה.
כן.
יפה, כי זה אתה...
הכשרה שם, כן.
וואי. אבל כמו שאמרת, אתה יכול לבוא לדובאי וגם לעשות דברים, נגיד, יש שם סקי, אני יודע, אתה לא תטוס לדובאי לעשות סקי, אבל זה כן משהו שאתה ממליץ? כאילו, זה אטרקציה מגניבה, אבל אם אתה רוצה לעשות סקי, אתה לא תטוס לדובאי לעשות סקי.
נכון, אבל זה מגניב לעשות סקי באתר מלאכותי.
כן, הוא שווה?
זה מגניב, כן, יש לזה קטע. זה לא בשביל ה... אתה לא מגיע לשם עם אותה חוויה שאתה... זה פשוט שונה.
נכון.
אז פשוט שונה, מי שאוהב סקי ובא לו לברוח מהחום לכמה שעות ולגלוש, אז זה אחלה.
מעולה. אנחנו מגיעים באמת עכשיו לקראת סיום, אז אנחנו רוצים שנייה, אולי תרכז לנו...
עבר מהר, זה כיף.
עבר מהר, שמע, אנחנו כבר כמעט 50 דקות.
די.
אמרתי לך, ככה זה פודקאסטים, זה כיף. בגלל זה אנחנו עושים את זה. אז אם אתה רוצה שנייה להגיד איזשהו... מסר האחרון באמת על דובאי, אם אתה רוצה, לא יודע, להמליץ על זה משהו אחרון, הוא לא יודע, אפילו מאכל, כאילו מיוחד שאתה אומר שזה המאסט לאכול בדובאי. יש לך איזה כמה, משהו כזה פאנצ'ליין?
אני אגיד באופן כללי, דובאי תהיה איתנו עוד הרבה מאוד שנים, לא רק איתנו, עם כל העולם. היא לא מפסיקה להתפתח, בכלל האמירויות, ברס אל חיימה, שזה אמירות אחרת, פותחים ב-2027 קזינו, הקזינו הראשון באמירויות, בכל זאת מדינה מוסלמית. ווין, ווין מווגאס, פותחים שם קזינו, על אי מלאכותי, משהו, פרויקט פסיכי, הם כבר בונים אותו.
אז הם יכולים להגיד, זה לא בדובאי, זה באי מחוץ לדובאי.
לא, לא, זה, זה, כמו שאלכוהול נכנס והפך להיות יותר פופולרי.
שותים שם אלכוהול?
כן, אסור ברחוב, אבל במסעדות ומלונות.
אז יש בירה, יש כאילו...
כרגיל. יש מקומות מסוימים שלא מגישים, אבל ברוב המקומות כן מגישים.
אז אם אתה רוצה לצאת למועדון ולחגוג כמו שצריך, זה אפשרי.
בטח, מועדונים כן. הכי טובים בעולם, הדי-ג'יים הכי טובים בעולם.
לא, מבחינת אלכוהול גם. ו...
בטח.
סמים, אני מבין, בטוח שלא. כאילו
אוי ואבוי.
לא... אוי ואבוי, נכון?
אוי ואבוי, תוריד את זה בעריכה, אסור להגיד סמים במקום
לא, הזה. לא, איפה חשוב שאנשים יבינו שלא, זה לא מקום לזה. אוי ואבוי,
שאף אחד לא יחשוב בטעות אפילו להתעסק עם זה, או לשאול, או להביא, או... לא, לא מתוך מקום של זה, כמו מתוך מקום של... אתה מגיע למדינה של אנשים, של עם ש... שיש לו כללים מסוימים ו... וערכים מסוימים ודרך מסוימת ואמונות מסוימות. אז זה כמו שתשאל אותי, מותר ללכת עם בגד ים לים? בטח, ולבריכה ולמלון ולביץ' קלבים כרגיל. אבל כשאני נמצא מחוץ לאזורים האלה, אני לא אסתובב בחוץ או בקניון או במקומות אחרים סגורים של העיר שיש שם גם מקומים והתלבש בלבוש חשוף. לא מתוך אם יעירו או לא יעירו, מתוך לכבד אותם.
עוד שבארץ אנחנו עושים את זה. כאילו בארץ, אילת, לא משנה איפה אתה באילת, אנשים בבגד ים בלי חולצה.
אבל באילת האוכלוסייה היא לא... איך אני אקרא לזה?
זה, אני מבין, תרבותית זה שונה.
דתית כמו במדינות האלה.
נכון, צריך לכבד.
נכון. וגם באילת זה לא סבבה להסתובב עם בגד ים.
נכון.
לא בים או בבריכה או ב...
אנחנו בסופו של דבר אורחים במקום, צריך להבין את זה, אנחנו בתור תיירים, אנחנו אורחים, צריך לכבד את המקום.
צריך לכבד את המקום.
ולא, בגלל זה גם העליתי את הנקודה הזאת על סמים, כי הרבה אנשים טסים לחול, אומרים, וואלה, אני יכול לעשות סמים בחול. לא, כאילו יש מקומות, זה לא מתאים.
זה לא מתאים, זה לא מקובל, זה אסור. ממש...
אז אם באמת נחזור מה שהתחלת לדבר לפני שהעלם את הנושא של הסמים, אמרת דובאי שמתפתחת.
דובאי תהיה איתנו עוד הרבה שנים, היא לא מפסיקה להתפתח. היא לא מפסיקה לצמוח. כל המותגים הכי גדולים בעולם, בתחום התיירות, מגיעים לשם, ולא מפסיקים לפתוח עוד מקומות ועוד נקודות, ועוד מלונות ועוד ביץ' קלבים, ועוד מועדונים ומסעדות. אטרקציות חדשות, מוזיאון העתיד, נפתח לפני שנה וקצת, תצפית יד קלים לפני איזה שנתיים, זה אטרקציות שהן חדשות והן סופר מטוירות, וזה הכל מהתקופה האחרונה. אז לא, לא לפחד בטיול לדובאי, כל הפומואיסטים, לא לפחד להגיע לדובאי פעם ועוד פעם ועוד פעם, היא תהיה איתנו עוד הרבה זמן, כל פעם יהיו דברים חדשים לעשות ואטרקציות חדשות ו... והרבה מאוד דברים חדשים לראות. כל פעם קצת, לא לנסות לאכול את הכל. כל פעם קצת.
זה פעם פעם.
כן, גם בנחת ובאחלה ובסבבה, ולא במרוץ. לא חוכמה מהבוקר ועד הערב להיות באטרקציות, ולא ליהנות מאף אחת מהם כי היית עייף. ו...
או בחופשה אחרי הכל.
נכון, צריך לשלב, לקום בבוקר, קצת בריכה, אחר כך לעשות איזה אטרקציה שתיים, בערב ללכת לאיזה מסעדה טובה, למחרת ללכת לאיזה ביץ' קלאב נחמד, ואחר כך עוד לסיבוב בקניון, לראות את הקניון, עוד איזה תצפית, עוד איזה פארק, כאילו הכל בנחת ובטעם ומתוכנן נכון, ועם איזה מנוחה קטנה באמצע, תמיד, תמיד, תמיד אנחנו מכניסים ללוז של הלקוחות, מנוחה אחר הצהריים.
חשוב. כי זה חופשה, זה מתיש. אתה הולך הרבה ברגל.
5-6 כזה, חוזרים למלון, מנוחה והתרעננות, קבוע, קבוע, קבוע.
צריכים לנהנות למלון, בשביל מה הרבה מלון.
נכון.
בדיוק. יפה מאוד, זה גם מזכיר לי איזשהו מושג שניתאי לדני, אחד מהרואיינים הקודמים אמר לי, יש פומו ויש ג'ומו, joy of missing out. זאת אומרת, ליהנות גם מזה שאתה לא מספיק הכל, כי זה אומר שאתה יכול לחזור עוד פעם.
נכון.
וגם דובאי מתפתחת, זאת אומרת שאם אנחנו נחזור עוד שנתיים, יהיה מלון חדש, אטרקציות חדשות. זה רק, וגם יד קרוב, כאילו, זה לא נכון. עכשיו לדוס ל, לא יודע, לקוטב הצפוני. וואי, אז תקשיב, היה לי ממש כיף. אנחנו עכשיו באמת שאלה אחרונה, אחרונה לסיום. יש לנו איזה פינה חדשה בפודקאסט. בסוף אנחנו, פודקאסט זה משהו ששומעים אותו, ויכולים לשמוע אותו גם עכשיו עוד 5 שנים ועוד שנה. אז עכשיו, אם אתה תהיה עדן ששומע את זה עוד שנה, מה אתה מאחל לעצמך שעוד שנה תשמע, ותגיד, וואלה, קלעתי.
על מה?
בכללי, בחיים, בחברה שלך, בטיולים שלך.
עוד הרבה מאוד יעדים בעולם. הרבה יעדים שאנחנו מצליחים להביא ערך ללקוחות שלנו, שאנחנו יכולים להפוך את החופשה שלהם ל... הרבה פחות מסובכת, הרבה יותר מעשירה, הרבה יותר מתאימה להם, הרבה יותר עניינית מבחינת התוכן. זהו, כבר התחלנו לעבוד על המלדיבים.
אופה.
כן.
אם אתה צריך איזה נסיינים למלונות וזה,
אני מוכן להתנדב. האמת שאנחנו חפשים מישהו שיצלם. אתה רוצה לבוא לצלם?
יאללה, יאללה.
רק לצלם.
באמת? יאללה, באמת, מבחינתי. אתה לצלם עם קריש אפילו.
כן. אז זה השאיפה, באמת. לתת לאנשים, גם אלה שאוהבים לבנות את המסלולים, לא תמיד זה מצליח. אז גם להם אנחנו שמחים ככה לתת ערך.
יפה מאוד. זה היום הרבה, עידן שיש כל כך הרבה מידע, אנחנו מוצפים.
לגמרי.
ממש מוצפים.
לגמרי.
אז איפה אפשר למצוא אותך באמת, או את החברה יותר נכון, אם רוצים להתייעץ איתכם?
אנחנו פעילים באינסטגרם, מאוד מאוד פעילים. יש לנו אתר אינטרנט גם מהמם. בוואטסאפ אנחנו זמינים 24/7 ללקוחות שנמצאים שם. ובמהלך היום, מ-9 עד 6 ללקוחות שעוד לא טסו. זהו, אנחנו עדן דובאי. חפשו אותנו.
עדן, תודה רבה.
היה לי כיף.
היה לי כיף מאוד. יאללה, נראה אותך בעתיד על המלדיבים.
יאללה, תענוג.
יאללה, תודה רבה. אז מה היה לנו היום? עדן לקח אותנו לדובאי, שהיא מדינה שאפשר להגיד שהיא אפילו שכנה שלנו, מדרום כזה, דרום מזרח. והיא מהווה יעד מיוחד כי היא מדינה חדשה, מדינה מתפתחת, מדינה שמבוססת ובונה על עצמה אטרקציות, והכל, הכל, הכל שם בעצם חדש. זה לא מדינה עם איזו היסטוריה או תרבות או משהו שאנחנו מכירים באמת, וזה מאפשר לנו לחוות ולראות דברים אחרים. זה חופשה שמתבססת על אטרקציות, שמתבססת על ריגושים, ומתבססת על המלונות הכי טובים בעולם, עם האוכל הכי טוב בעולם וכל הדברים הכי הכי שיש. והיא פה, והיא קרובה והיא נגישה. אז זו אופציה מאוד מאוד טובה ומעניינת למי שרוצה לעשות איזו הרפתקה אחרת ושונה, וכמובן עדן יכול לעזור לכם בזה. אז אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בפייסבוק, פפרסלנס, פודקאסט. אוהב אתכם ונתראה בפרקים הבאים. ביי מנתיים.